בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלי, היקרים, היקרות. אני בבוקר חדש, בפרק חדש. והיום אני מארחת את עינת להב, שהיא מנחה סדנאות תהליכי חשיבה ולמידה באמצעות מפות חשיבה. והאמת שפגשתי אותה לפני איזה 3.5 שנים, שראיתי איזשהו פוסט בפייסבוק שלה עם תמונות של מפות חשיבה אדירות שהיא עושה. ונורא נורא סקרן אותי הכלי הזה. זה קודם כל נראה בוויז'ואל מהמם. אני ממש ממליצה לכם לעשות רגע גוגל על הדף שלה ולראות את הדוגמאות של מפות חשיבה, כי זה כלי מהמם. וזה גם נורא יפה. אני חושבת שקראתי לה היום לבוא לדבר איתי על פירוק והרכבה של דפוסי מחשבה, כי אני חושבת שאנחנו נמצאים היום בתוך העידן של שינוי, ואנחנו רוצים גם ומבינים שאנחנו צריכים לפתח מיומנויות חדשות, וליצור דפוסי חשיבה חדשים, ודפוסי התנהגות חדשים, ודפוסי למידה חדשים. אז אמרתי, אוקיי, אבל הכל מתחיל בעצם מהמחשבות. הידעתם שאדם חושב בממוצע בין 50,000 ל-70,000 מחשבות ביום? מי מאיתנו החפרנים יותר, מי מאיתנו החפרנים פחות? אני חושבת שאני, יש לי ימים שמספר המחשבות שלי אפילו עובר את זה מרוב שאני קודחת לעצמי. ובוקר טוב, ברוכה הבאה.
בוקר טוב, כיף להיות כאן.
כן, אני ממש שמחה. אז בואי קודם תגידי ככה משהו על, או תסבירי קצת יותר על מפות חשיבה, מה זה הכלי הזה, איך הגעת אליו, ואז נצלול פנימה על איך, מה זה פירוק והרכבה של דפוסי מחשבה, ואיך זה יכול לעזור לנו להתמודד היום בעידן של מציאות משתנה.
אז מפות חשיבה הן דרך ויזואלית לבטא ולשקף תהליכי חשיבה ולמידה ואינפורמציה בכלל. זה יכולה להיות אינפורמציה אישית, באמת מחשבות, רעיונות, מושגים, אסוציאציות, וזה יכולה להיות אינפורמציה, ממש נתונים, מידע, וממש כמו מפת דרכים, זו דרך שמאפשרת לנו בעצם לייצג בצורה פשוטה וויזואלית מציאות מורכבת.
מי פיתח את זה ואיך הגיע לזה?
זה כלי שעובדים איתו בעולם כבר כמעט 50 שנה, פיתח אותו טוני בוזן, הוא נפטר לפני 2, אולי קצת יותר.
כן.
אני שמחה שהייתה לי ההזדמנות והזכות ללמוד ממנו באופן אישי. והוא הגיע לפיתוח של המפות מתוך הסיטואציה של תלמיד מתקשה, בבית ספר נוקשה לבנים באנגליה, של אמצע המאה ה-20. היה לו מאוד קשה כתלמיד עם קשיים אובייקטיביים, וגם הייתה לו חוויה אישית די קשה, שבבית ספר שלו היו עושים פעם בשבוע טקס שהיו מעמידים את התלמידים בשורה. לפי סדר ההצטיינות באותו שבוע. Oh,
wow.
ואני חושבת שמתוך החוויה שלו, שהוא תמיד היה אחרון בשורה, למעט פעם אחת בודדת שבמקרה הוא הגיע להיות הראשון בעקבות איזושהי שיחה לא פורמלית עם המורה, עלו בו פעם ראשונה מחשבות, בפעם ההיא שהוא היה הראשון, מחשבות שבאמת איך אפשר לבטא אינפורמציה ולבטא את הייחודיות של כל תלמיד וכל אדם, בצורה שהיא לא ליניארית, בצורה שמאפשרת לבטא ייחוד ואותנטיות וחד פעמיות של כל אדם. וכשהוא גדל הוא באמת חיפש דרך אחרת ללמוד, והוא בעצם חיפש את הדרכים שהמוח הכי מתעורר מהן. Okay. כל מיני מרכיבים, אם אנחנו מדברים על פירוק, אז הוא בעצם עסק בפירוק של הדברים שבאמת הופכים את החשיבה ואת הלמידה לאפקטיבית יותר. והוא גיבש איזשהו דרך אחרת לאסוף אינפורמציה ולבטא אותה.
ומה הביא אותך, באיזה מחשבה הביאה אותך ללכת ולהתעמק ולהתמחות בזה?
על מפות חשיבה שמעתי בפעם הראשונה כשהייתי עדיין שכירה. הייתי מנהלת הדרכה במרכז לטיפוח יזמות, ויום אחד נכנסה לחדר מרצה מדהימה, לצערי נפטרה מאז, בשם גלית זעפרן. היא הייתה מומחית לחשיבה, פורצת גבולות, היא בעצמה למדה אצל כל מיני מובילי חשיבה עולמיים. והיא הזכירה את הכלי הזה בתור כלי שיכול לעזור ליזמים בשלבים של גיבוש הדרך שלהם. ואחרי כעבור שנים, זה ישב לי ככה בראש, וכעבור שנים כשחשבתי בעצמי לצאת לעצמאות ולעשות איזשהו שינוי, זכרתי את הדבר הזה שהיא הזכירה ושעשה, שירה עליי אז רושם מאוד, זה היה שיחה קטנה, היא רק הזכירה את זה, אבל זה שירה עליי רושם עמוק, במקרה נפתחה אז הכשרה להכשרת מנחים, לעבודה עם מפות חשיבה באנגליה, ונסעתי ולמדתי.
ומה גילית?
גיליתי כלי עבודה מאוד מאוד מגוון. אם אז חשבתי, כשנסעתי ללמוד, ראיתי את זה כמשהו שיתפוס פינה קטנה בתוך העשייה, חשבתי שאני אולי אעסוק בפיתוח של הכשרות, בדומה למה שעשיתי בתור בעבודה שלי כמנהלת הדרכה. גיליתי בעצם שהכלי הלכאורה הקטן וממוקד הזה, בעצם חובק עולם ומלואו, ובעצם הוא מחל שיכול לצקת לתוכו המון המון סוגים של תהליכים וצרכים ומטרות. הוא גם מדבר אליי באופן אישי, וגם אני מוצאת שבאמת אפשר לעשות איתו המון המון דברים, גם ברמה האישית וגם ברמה קבוצתית וארגונית ומשותפת.
אוקיי. איזה מאפיינים יש בו שיכולים לעזור לנו באמת לקחת ולפרק את התהליכים שקורים לנו בתוך הראש, כשאנחנו עכשיו למשל בכזאת תקופה?
קודם כל, מה שאני מאוד מאוד אוהבת זה ש... העקרונות עצמן, יש איזושהי דרך, זו שיטה של איך אתה בעצם בונה מפה. העקרונות עצמן מאוד מכווינים אותנו לחשוב בצורה בהירה ולייצר את הפירוק הזה, גם אם החשיבה שלנו באופן אינטואיטיבי או באותו רגע לא בהירה ולא ממוקדת. יש משהו מאוד מתודולוגי בצורת העבודה שבעצם מכוון אותנו איך להגיע לתוצאה שאנחנו רוצים להגיע אליה בתהליך הספציפי שאנחנו רוצים לקדם או בסדר העכשווי שאנחנו רוצים לעשות במחשבות. ובעצם אנחנו עוקבים אחרי איזשהו סדר עבודה, סדר פעולות, החל מהגדרה מאוד ספציפית של לאן אנחנו רוצים להגיע, או מה המחשבה שמעסיקה אותנו, או מה הנושא שהוא לא ברור לנו, או המורכבות, ובעצם מגדירים לעצמנו איזה מין תהליך אנחנו רוצים לקדם באמצעות המפה. האם זה להבין יותר טוב, לפרק, לנתח, לאפיין, ובעצם המפה מטווה לנו את התהליך, בעצם סוללת עבורנו איזושהי דרך שהיא מאוד מאוד פתוחה, ועם זאת מאוד מובנית, יש לה גם וגם.
אני חושבת שאנחנו נמצאים היום בתקופה שבאמת כולנו מבינים שאנחנו צריכים להרחיב את מפת חשיבה העצמית הפנימית שלנו, כדי באמת לפתח את אותה מנהיגות עצמית, אוקיי? והמנהיגות הזאת היא איך בעצם להוביל את החיים שלי ולא להיות מובל, איך יותר לקחת שליטה על מה תלוי בי ופחות להיות תלוי במה שקורה מבחוץ. אז איך את חושבת שבאמת הכלי הזה יכול לעזור להבין את עצמנו יותר טוב ולעזור באמת לפתח את אותה מנהיגות עצמית הזאת?
קודם כל, העבודה עם המפות עצמה מאוד, מאוד מכוונת אותנו להנהיג את התהליכי חשיבה ולמידה של עצמנו. אם אני משווה את זה נניח לדרכים אחרות, כמו סיכום של חומרים או סיכום של מודלים, שכבודם הם כמו מונח, אני גם תמיד אומרת שלפעמים הכלים הליניאריים הם עדיפים לסיטואציות מסוימות. לא תמיד אנחנו נרצה להשתמש במפות, אבל מה שטוב או מה שעוזר לנו כשאנחנו עובדים עם המפות זה שבעצם בתוך תהליך העבודה אנחנו מייצרים לעצמנו כל הזמן בירור ופירוק, גם של שאלות וגם של השפה עצמה שאנחנו משתמשים בה. החל מלקחת איזושהי מילה ולפרק אותה למשמעויות השונות וגם האישיות עבורנו, ועד לפרוס כל מיני משמעויות ולהבין מה מתוך כל זה אני לוקח, מה אני בוחר, מה מדבר אליי.
אוקיי, זאת אומרת, זה יכול לעזור לעשות בירור של עיקר ותפל, לפי מה שאני מבינה ממך, והעניין הזה של פירוק, בואי נדבר רגע על פירוק. אני בתקופה האחרונה מוצאת עצמי כל הזמן משתמשת במילה הזאת, כי אני חושבת שכל כך הרבה מודלים התפרקו כאן בשנה וחצי האחרונה, וחלקנו עדיין מתנגדים לפרוק הזה, ואני דווקא אומרת, בואו נפרק מושגים ומחשבות בתוך עצמנו, ונבנה אותם, נרכיב מחדש. אז דברי קצת על הפירוק, אולי שלך, כן. או בחוויה שלך.
זה מתחבר לי לעיקרון אחד שאני מתחברת עליו במיוחד בעבודה עם מפות, אפשר ליישם אותו כמובן גם רק אפילו בצורת המחשבה שלנו, לא תמיד חייבים לרשום. אבל עיקרון אחד מאוד חזק שמתקשר לפירוק, זה עיקרון שנקרא מילה אחת על כל ענף. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו לוקחים איזשהו ביטוי או מושג שהוא מורכב משתי מילים או משלוש מילים, הרעיון הוא שאנחנו בעצם מפרקים אותו לחומרי גלם שלו, למילים הבודדות. זה מאוד מזכיר, אם אנחנו מסתכלים על מפרקים של כף יד.
אוקיי.
אם נדמיין שהיינו עובדים עם כף יד שהיא קפוצה, שעצם בלבד לא עם מפרקים, אז התנועות שלנו היו מאוד מאוד מוגבלות. ועצם זה שיש לנו מפרקים מאפשר לנו המון המון קומבינציות ואפשרויות של טווחי תנועה ופונקציונליות של הכפות ידיים או של הגוף. ובמפות העניין של הפירוק זה שבעצם אנחנו יוצאים מאיזשהו ביטוי שהוא לכאורה נעול, או מאיזשהו משפט שאמרנו לעצמנו שהוא מבחינתנו אקסיומה, איזושהי דעה או משפט, ואז אנחנו מתחילים להתבונן עליו בצורה של העמקה, בזה שנתחיל מזה שאפשר לעשות את זה כמובן דרך המפות בצורה ויזואלית, שאנחנו ממש מפרקים את השתי מילים או את השלוש מילים האלה בעזרת פירוק של הענף שהן יושבות עליהן, לשתיים, שלוש מילים. ואז אנחנו יכולים להסתכל על כל ביטוי בצורה מאוד רעננה וגמישה ואחרת. דוגמה. נניח שאני רוצה לפתח כעצמאית סדנאות בתחום שלי, סדנאות נניח לעבודה עם מפות חשיבה. ואני רוצה לפתח לי כל מיני אפשרויות או מוצרים. אם אני מסתכלת על הביטוי סדנת מפות חשיבה בתור משפט נעול, אני אשאר עם איזושהי מחשבה ראשונית שיש לי על ללמד מפות חשיבה, וכל אחד כמובן יכול לקחת את זה לתחום שלו. אבל ברגע שאני נניח שוברת את המשפט הזה לסדנת מפות חשיבה, ואני מסתכלת על כל מילה לחוד.
אוקיי.
אז סדנה יכול לזרוק אותי להמון המון סוגים של סדנות, בכלל בלי להסתכל בכלל על העניין של התחום הספציפי שמעניין אותי לגעת בו. סדנת יום, סדנת לילה, סדנה לארגונים, סדנה לאנשים פרטיים, סדנת שטח, סדנת סופש, סדנה לילדים.
אוקיי.
המילה מפות, כל מיני סוגים של מיפויים, מיפוי ארגוני, מיפוי של החלטות, מפות דרך, מפות אפילו אני יכולה לקחת דוגמאות שבכלל לא קשורות, מפת שולחן, סתם להסתכל על הדבר הזה ולראות אם זה קשור איכשהו. ויכול להיות גם שלא. והמילה חשיבה, חשיבה על כל הקונוטציות, חשיבה יצירתית, חשיבה תוצאתית, חשיבה אפקטיבית. אפילו אם אין לי שום רעיון למוצרים, רק הפירוק הזה ייצר לי איזושהי גמישות, ואני יכולה לעשות קומבינציות למשל, או בכלל עכשיו על מוצרים.
מדליק.
דרך הפירוק הזה. או אם ניקח נגיד מושגים כמו, אפילו לפעמים מושג נעול, כמו שיתוף פעולה.
אוקיי.
שאנחנו רגילים להסתכל עליו בקונוטציה מסוימת ונפרק את זה. ממש אפילו שזה ביטוי שיש לו משמעות מסוימת, נסתכל על המילה שיתוף לבד ועל פעולה לבד. וניקח, נסתכל רק אפילו על המילה שיתוף. פתאום כשאני עכשיו, נניח אנחנו רוצים לייצר בצוות, אפילו במשפחה, שיתוף פעולה.
כן.
ואני אסתכל רק על המילה שיתוף פעולה ויראה אותה לבד, עומד על הענף לבדה, שיתוף. אז פתאום אני אסתכל עליו בפתיחות ובהעמקה, שיתוף של, פתאום אני אסתכל האם אני בכלל משתף את דברים. שיתוף של חוויות, שיתוף של כאבים, שיתוף של מחשבות, שיתוף הדדי. אני רוצה שיתוף פעולה אפילו מהילדים או מהצוות שלי. האם אני משתפת? האם יש לנו הדדיות? זאת אומרת, בכלל להסתכל בצורה מאוד מאוד פתוחה על כל מילה בתור חלק מפני עצמו.
אוקיי, מה שאני למדה מזה, שבעצם זה פותח לי את המחשבה, זה מרחיב לי אותה, ובאמת עוזר לפתח את לצאת מהקיבעונות.
לגמרי.
שנראה לי שזה מה שאנחנו צריכים היום, אפרופו פירוק, לפרק גם את הפרדיגמות ואת התבניות שיש לנו בתוך הראש, על דברים מסוימים.
נכון.
כן?
לגמרי. נכון, נכון, אפילו אם אני אומרת אפילו על התקופה עכשיו, נגיד, זו תקופה מבלבלת, או תקופה מהפכנית, או תקופה מאתגרת. אז אפילו אם אני אקח לפעמים את המילה הזאת, שאני רגילה להגיד, מאתגרת, ואני רגילה להסתכל על המילה המאתגרת באיזשהו מובן, יש משהו בפירוק שאני לוקחת איזושהי מילה, ומדגישה לעצמי, או אם זה בתהליך משותף, מה זה בדיוק אומר מאתגר? האם זה מאתגר את הרגש, את ההרגלים, את המדיניות, ובאיזה מובן, ובדיוק באיזה מובן, וגם לתת דוגמאות, זאת אומרת, יש משהו בפירוק, זה יכול להיות קצת מציף או מלאה, אבל מצד שני הוא מאוד מאוד פותח, פתאום אנחנו נבין בדיוק למה אנחנו מתכוונים, יש בזה משהו מאוד ספציפי. שאנחנו ניקח איזשהו ביטוי שאנחנו רגילים להגיד אותו באיזושהי קונוטציה, ופתאום נשאל את עצמנו מה זה אומר לגבינו, או מה זה אומר היום, עכשיו, לא עוד חודש, לא עוד שנה.
אז דיברנו ככה על פירוק והסברנו, בעצם מה קורה בפירוק, עכשיו בואי נדבר קצת על הרכבה, איך פותחת בתוך מפה חלקים שפירקת אותם, אוקיי, את המילה שיתוף, פירקת, 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 אוקיי, פעולה, פירקת, עכשיו מה עושים עם זה? איך מרכיבים מחדש?
קודם כל זה, אני יכולה להוסיף למילה הרכבה גם אולי את המילה קשרים.
אוקיי.
לפעמים עצם זה שאתה מפרק,
כן.
קודם כל עוזר לך לראות גם קשרים והקשרים. לפעמים אנחנו מזהים חזרתיות. נגיד אם אנחנו מפרקים איזשהו מושג או איזשהו אתגר או איזושהי סיטואציה, ואנחנו רואים שהיא, או מחשבה, אנחנו רואים שהיא חוזרת על עצמה בענפים שונים, בהיבטים שונים. אז עצם זה שאני רואה את החזרות, זה עוזר לי לראות קשר, זה עוזר לי לראות חוטים מקשרים. למשל, אם אני רואה שאני חווה אפילו, סתם לדוגמה, כאילו רגש כמו קנאה, ואני רואה שאני מרגישה את זה בהיבט מסוים של החיים, ובהיבט אחר של החיים. פתאום אני רואה מילה שחוזרת על עצמה, או מילה אפיון, נניח אני מזהה שאני רוצה להיות, סתם לדוגמה, יש מפה שאני אוהבת להראות בסדנאות של סטארבקס, שהם חוזרים על עצמם כמה פעמים על המילה פרנדלי, הם רוצים שהצוות יהיה פרנדלי, והם רוצים שהלקוחות יגידו על המותג שהוא פרנדלי, אז לפעמים שאני רואה מילה שחוזרת על עצמה, זה עוזר לי לראות חוט מקשר, ואני מבינה קודם כל את הסדרה העדיפויות שלי.
אוקיי.
אז זה במובן של חיבורים והקשרים, שאני רואה חוטים מקשרים וחזרות. ומבחינת הרכבה, ברגע שאני מפרקת, קודם כל, אני אוכל לראות מה אני רוצה להרכיב מחדש. אולי בהרכבה מחדש שלי, אני אקח רק שני דברים. זה שאני פורסת משהו בפריסה, שאני רואה את כל החלקים, אני יכולה להחליט, אוקיי, במה נתעמק עכשיו, מה עכשיו יהיה, בגלל שאנחנו עובדים עכשיו בטווחים יחסית קצרים, שיש כן. לנו חוסר ודאות, ואנחנו עובדים על, אנחנו לא יכולים לתכנן לטווח מאוד מאוד רחוק.
נכון.
עצם זה שאני מפרקת את הדברים, עוזר לי לראות מה אני רוצה להרכיב, ומה עכשיו, כאילו מה הדברים שהם הכי בוערים.
אוקיי.
משהו באיסוף, הרכבה זה גם איסוף, מה אני לוקחת עכשיו, מה עכשיו הכי חשוב, או מה מתוך כל המשמעויות בכלל רלוונטי, כי אנחנו, לא מעניין אותנו הפירוק לכשעצמו, אלא לפרק כדי להבין מה בעצם מדבר אליי, או מה רלוונטי.
הבנתי. תגידי, איך זה שכלל לך את החיים?
העבודה עם הפות?
כן.
איך זה שכלל לי את החיים? אז קודם כל, אני מאוד, מאוד אוהבת להשתמש במפות בתור כלי ללמידה ולסיכום של תכנים. זה מאוד עוזר לאבד כשאני נגיד רואה סרטון תד או קוראת מאמר. קודם כל ברמה של הזיכרון, לי נורא מפריע שהרבה פעמים אני קוראת תוכן ופשוט שוכחת אותו, שקשה לי משהו בכלל ממש בקליטה של תוכן. אז להשתמש בזה בתור דרך בעצם לסכם מידע ולקחת ממנה את מה שהכי מדבר אליי. ברגע שאני, המפה הרעיון בה שבעצם אני בוחרת, אם אנחנו מדברות על פירוק, אני בוחרת את מתוך כל התוכן שנתקלתי בו, המאמר, הסרטון, המודל, את המילים שלי כדי לתאר את הדבר. אני לא מסכמת את זה אחד לאחד, אלא אני בוררת את המילים. וזה מאוד עוזר לקלוט ולאבד, ובסוף גם משהו במפה עוזר לזכור את התוכן, כי ברגע שיצרתי מפה, אני נשארת עם איזושהי תמונה. אז לי באופן אישי, קודם כל זה עוזר מאוד לזכור תכנים, ללמוד ביעילות. ומעבר לזה, מה שהכי, אני הכי לוקחת זה את זה שזה עוזר מאוד להתעניין בתוכן ולהתעניין בתהליכים. כי יש משהו במפה שמעורר המון מעורבות ברגע שאני בוחרת איזה מילים ומייצרת את המפה בצורה שהיא הכי רלוונטית עבורי, אז זה מעורר עניין וסקרנות כלפי כל תהליך וכל תוכן.
אז את מדברת גם על יצירת סקרנות, גם על, זה מניח את הדעת, זה עושה, לפי מה שאני שומעת ממך. זה עושה יותר שקט במערכת, באמת מייצר את הבהירות הזאת, ונותן בעצם אפשרות להגיע לפתרונות.
קודם כל, בשלב ראשון, הרבה פעמים זה לא מייצר בהירות, זה לפעמים מייצר, זה יכול לייצר אפילו הצפה, כי לפעמים אנחנו רואים את המורכבות של דברים, משהו שראיתי בצורה מסוימת, ברגע שאני ממפה אותו, פתאום אני יכולה לזהות את המורכבות שלו. ברגע שאני רואה שיש לי פה 1,000 חלקים כמו פאזל, התמונה הפשוטה פתאום מתפרקת ל-1,000 חלקים, זה יכול לייצר הצפה, זה יכול להיות, זה לא מיד מייצר תחושה של בהירות, אבל זה בטוח מייצר איזושהי הבנה של המצב. אפילו אם אני מבינה שיש לי פה 1,000 חלקים, אני מבינה את זה. ובשלב הבא, בהירות נוצרת מזה שבאמת אני לוקחת את החלקים השונים, ומדייקת, מחברת, מתעמקת, ובעצם עצם זה שאני רואה את התמונה מלאה, ואת המורכבות שלה, אז זה מייצר בסוף בהירות מתוך התחושה שאני יודעת את כל המרכיבים. אני מסתכלת על התמונה, ואני מבינה אותה, גם אם אני יודעת שיש דברים שהם כרגע לא ברורים לי עד הסוף, או שיש דברים שהם מסובכים, אני לפחות יודעת להצביע מה ברור לי ומה לא, מה כרגע מחובר ומה עוד לא חיברתי בפאזל, וגם, וזה מה שמייצר בסופו של דבר את התחושה של הבהירות, שאני יודעת מאיפה להתחיל, או מה ברור לי ומה לא ברור לי. אבל חשוב להדגיש שבשלב ראשון לפעמים נוצרת אפילו תחושה של הצפה, זה גם לפעמים מראה לנו מקומות של פערים, שאני נגיד רוצה להסביר איזשהו משהו, ואני רואה שאין לי את המילים, שאני צריכה ללכת וללמוד את התחום הזה, או את הזווית מבט הזאת, או את ללכת לברר, פתאום אני מבינה שאני לא באמת יודעת מה זה אומר, ולפעמים זה יכול להדגיש פער, אם עובדים ביחד, זה יכול פתאום להראות שיש לנו, שאנחנו מסתכלים אחרת על אותו דבר, שיש לנו פה משהו לגשר עליו.
אוקיי, זה גם חשוב.
לגמרי, אבל הבהירות היא מתוך זה שאנחנו בעצם תופסים מורכבות. זה לא בהירות של, זה לא בהכרח פשטות, אלא כן. בעצם זה שאתה פתאום תופס את המורכבות של הדברים.
כן.
זה יוצר איזושהי הבנה.
אוקיי. איך אפשר לחשוב באופן אפקטיבי ולייצר בהירות? אחרי שהסברת לי את הפירוק ואת ההרכבה והמורכבות והקשרים, איך אנחנו מייצרים יותר, איך אפשר יותר להיות אפקטיביים?
מחשיבה.
כן.
יש מודל ספציפי שנתקלתי בו בשנה, קצת לפני שנה, לפני יותר משנה, שאני מאוד מאוד מתחברת ואוהבת אותו, שמדבר על חמישה אלמנטים של חשיבה אפקטיביים. גיבש אותו פרופסור אדוארד בורקר, שהוא פרופסור למתמטיקה. הוא לקח בכלל עקרונות מתוך המתמטיקה, ורצה להשליך אותם על החיים. הוא חיפש את הדרך שבה מתמטיקה יכולה להיות רלוונטית לכולם. בתור מישהי שמתמטיקה הייתה אתגר גדול בשבילה, ואני לא בן אדם שתופס עצמי מתחבר למתמטיקה, המודל הזה מאוד חיבב עליי את המתמטיקה. אז הוא מדבר על כל מיני עקרונות. קודם כל הוא מדבר על זה שתמיד, בכל דבר בחיים שלנו, אם אנחנו מסתכלים על זה בתור תרגיל או בתור בעיה, כמו שיש לנו, כמו שהיינו בבית ספר והרכבת X יוצאת מנקודה אחת, רכבת Y יוצאת מנקודה שנייה, מתי הם ייפגשו? תמיד בכל דבר בחיים יש לנו כאילו את הדברים הברורים ואת הנעלמים, כמו אותם בעיות.
כן.
וכמו ובעצם מה שרלוונטי במתמטיקה, שהוא רלוונטי לכולם ולחיים, זה שאנחנו בעצם שואלים את עצמנו, איך אני מגיע לתשובה? איך אני בעצם פותר משהו שאני לא יודע? איך אני מגיע לתשובה הנכונה או לתשובה הנכונה עבורי? ולפעמים גם במתמטיקה יש כמה דרכים. אז הוא מדבר על כמה עקרונות, ומה שיפה במודל הזה, שהוא מאוד ציורי ועוזר, וזה מאוד עוזר לזכור אותו, הוא מדבר על ארבעת אלמנטים בטבע. על אדמה, על אוויר, על מים ועל אש. ועוד אלמנט חמישי. האלמנט הראשון של האדמה זה הבנת עומק. כמו שהאדמה מורכבת משכבות, אז גם החיים, כל הבנה וכל סיטואציה, תמיד אנחנו, יש לנו שכבות, תמיד נוכל להעמיק עוד. הוא מדבר על עקרון נורא יפה שנקרא, בעצם, הוא מדבר על זה שדווקא להעמיק באובייס. אפילו בתחום מומחיות שלנו, שאנחנו חושבים שזה הכי ברור לנו בעולם, תמיד אפשר למצוא את המורכבות בתוך הפשטות, לאתגר את עצמנו גם במקומות שכאילו אנחנו יודעים כבר,
כן.
או מומחים. ובמפות, זה מתקשר למפות, כי באמת בעבודה עם מפות אנחנו בעצם צוללים מהענף הראשי שהוא כאילו ה-obvious, אוקיי, בסדר, רק דרך אחרת לבטא את אותו דבר שהייתי כותבת. ברגע שאנחנו מפרקים את זה לענפים ולתת ענפים, זה בעצם הצלילה הזאת בשכבות. מדבר על ספקטרום, שתמיד יש לנו ספקטרום של הבנה. זה לא שחור או לבן. וזה מאוד מאוד יפה. ההבנה, ומדבר על כל מיני טכניקות של לייצר הבנת עומק, בעצם לצלול בשכבות. האלמנט של אש זה למידה מטעויות. שזה מאוד מאוד יפה. הוא אומר שמשהו מאוד יפה, שכמו שבבית ספר תמיד ביקשו מאיתנו לעשות תיקון מבחן, גם בחיים אנחנו צריכים תמיד לעשות לעצמנו תיקוני מבחן, שהלמידה היא לא במקומות של אבי, אלא במקומות שפישלנו, טעינו, נשרפנו, נכוונו, ובעצם לנתח, אפשר לעשות את זה כמובן באמצעות מפה, או כל מתודולוגיה אחרת של לנתח בעצם מה היה שם, מה כאב שם, או מה הייתה הטעות. ויש אלמנט של האוויר שהוא שאילת שאלות. בעצם לקחת סימני קריאה ולהפוך אותם לסימני שאלה.
וואו, זה חשוב.
יש טכניקה מאוד יפה של אדוארד דה בונו שנקראת פלוס מינוס אינטרסטינג, שזה חלופה לטבלת יתרונות חסרונות, שנוסף לפלוסים ולמינוסים אנחנו מוסיפים אלמנט של שאלה. זאת אומרת, לשאול, להתחיל מהמילה מעניין. מעניינים, מעניין איך, מעניין מה, שזה מאוד מאוד פותח. ואלמנט האחרון הוא אלמנט של המים, שבעצם להבין שכמו טיפת מים שיש לה תמיד מקור ושפך, גם בחיים תמיד יש את מה שהיה לפני ומה שאנחנו עושים עם זה. זאת אומרת שאם יש איזושהי סיטואציה שקשה לנו, לשאול מה הוביל אליה, מה היה לפני, או משהו שמעצבן אותנו אפילו באחרים, מה הוביל לזה, ואם הגענו לאיזשהו רעיון שפתאום אנחנו מתלהבים, אוקיי, אחרי שגמרנו להתלהב, מה אני עושה עם זה הלאה?
אוקיי.
והאלמנט האחרון שאוסף את כולם, זה אלמנט של יחס חיובי לשינוי. שזה מאוד יפה.
חשוב.
הוא אומר שכאילו אנחנו נוטים להסתכל על אנשים שמשנים את דעתם, או מזפזפים, כאילו זה חולשה. ושכאילו יש משהו, לא כאילו, שבעצם העניין של, העניין של טרנספורמציה באמת, של לדעת שהלמידה מתרחשת כל הזמן, מתוך ארבעת האלמנטים האלה, ובעצם ברגע שאני פתח לאפשרויות שאנחנו כל הזמן יכולים וצריכים להשתנות.
כן.
אז זה מה שיאפשר לנו להיות אפקטיביים בחשיבה ובחיים בכלל.
אוי, זה כל כך נכון. וואו, זה מקסים. אני אוהבת את המודל הזה, לא הכרתי את זה.
ממש, אני גם ממש, ממש התלהבתי.
טוב, תשלחי לי איזה לינק שאני אקרא על זה, ואולי גם נוסיף את זה בתחתית הפרק.
כן. Okay.
כי זה ממש מסכם ככה הרבה מאוד מהדברים שדיברנו.
והוא גם מאוד קליט, כן.
כן, ואני באמת חושבת שאם אנחנו מדברות על אלמנטים שהם נכונים היום, לפתח את המפת חשיבה שלנו, העצמית, ואיך לעצב מחדש את החיים שלנו באמצעות חשיבה קצת אחרת, אז העניין הזה של למידה הוא מאוד משמעותי.
נכון.
וזה מה שעושה הכלי שלך.
זה לא כלי שלי.
הכלי שאת משתמשת כן. בו ומתמחה בו.
נכון, בעולם עובדים איתו מעל 250 מיליון אנשים פרטיים, יזמים, חברות, ארגונים, ואני מאוד שמחה ללמד איך להשתמש בו בצורה אפקטיבית ולהנחות באמצעותו תהליך החשיבה, גם בשביל עצמי וגם בשביל אחרים, זה באמת, באמת זכות, זו באמת זכות.
אז ספרי קצת רגע לפני שאנחנו מסיימות, כשאת, יש לך איזושהי דילמה בחיים, אוקיי? לא משנה, גם ברמה אישית, מקצועית, מה התהליך שקורה אצלך? אני אוהבת ללמוד מאחרים.
כן, קודם כל אני חושבת שה... אם מחברים את הנקודות, זה שאני בעצם עכשיו מתעמקת וחוקרת וכאילו מלמדת כלי חשיבה, כלי חשיבה בכלל, ואני עושה את זה, אני מנגישה את זה דרך מפות חשיבה. זה קודם כל הגיע מצורך שלי. אני מרגישה שאני לא יודעת לקבל החלטות, שאני לא תמיד יודעת לפתור בעיות. זה לא הגיע ממקום שאני, באמת מתוך צורך.
אוקיי.
יש משפט מאוד יפה ששמעתי מעינה דורון, שהיא אולי את מכירה.
כן.
שהיא אומרת, מלמדת את מה שבאתי ללמוד.
נכון.
זה משפט מקסים.
נכון.
שנותן הרבה צניעות ונחמה, שכאילו באמת הכל אפשר ללמוד.
נכון.
אז מה אני עושה? קודם כל, יש באמת, זה מאוד משמח שיש מתודות וכלי חשיבה מאוד פשוטים, שיכולים לעזור לנו לפתור בעיות, לקבל החלטות, לתעדף, כל מיני דברים שהם כאילו, אני באופן אישי חשבתי שהם מולדים או... עניין של אינטואיציה, אז שאפשר לעשות את זה בצורה שיש טכניקות. ואם אני מסתכלת, אז יש דברים שאני באמת נעזרת בכלי של מפות חשיבה, ולפעמים גם אפילו זה רק העקרונות מתוך הצורת עבודה עם המפות, אפשר להשתמש בזה אפילו רק בצורת חשיבה. למשל, להסתכל על איזשהו משהו, על איזושהי סיטואציה, או אפילו אימג' שקשה לי, ולדמיין אפילו בראש, מה זה אומר לי? מה זה אומר? איזה מילים? מה... לנסות לפרק את זה באמת. אני אתן דוגמה קצת אישית, ששמתי לב שהייתה תקופה, שכל אישה בהיריון שהייתי רואה, או כל אישה עם מנסה, זה עורר בי ככה כאב וגעגוע, וכזה מין תחושה כזאת של צביטה. ואז ניסיתי לחשוב מה באמת האימג' הזה מעורר בי. האם זה רק העניין של תינוק, או שיש בזה יותר, ובאמת אם אנחנו לוקחים את הפירוק הזה, כמו בעבודה עם המפות, אז תינוק במנסה, זה קרבה פיזית, וזה משהו כזה בלתי אמצעי, וזה משהו נורא טבעי ואינטואיטיבי, בלי היבטים של חינוך, או דברים שלפעמים מגיעים מאוחר יותר שיכולים להעיב. אז אפילו להסתכל על משהו בצורה הזאת של המפות, לקחת איזשהו אימג' או איזושהי תמונה או אתגר, ולפרק אותו למשמעויות, למה זה אומר לי ומה זה אומר בכלל, עוזר אחר כך לייצר גם את הפתרונות, כי... אם אני מסתכלת על תינוק במנסה ומסתכלת על הקרבה האינסופית הזאת, אז קרבה אפשר לעשות גם באמצעים אחרים. או, זאת אומרת, עצם הפירוק עוזר לנו לפעמים לייצר תובנות, ומתוך זה גם פתרונות ורעיונות, איך אפשר להגיע למטרות שלנו, לרצונות שלנו, לכוונות שלנו. אז אם את שואלת איך אני מתמודדת, לפעמים זה באמצעות מפות ממש, שזה באמת מאוד כלי אדיר, ולפעמים רק מתוך העקרונות שלמדתי בדרך, ושאני כל הזמן ממשיכה ללמוד, אז לנסות באמת להשתמש.
זהו, שחשבתי על זה, שמרוב שאת כבר חיה ונושמת מפות חשיבה ויזואליות, שיש הרבה מאוד תהליכים שבטח כבר נעשים אצלך, שאת לא צריכה את העיפרון הצבעוני ואת הדף הגדול לצייר את זה, זה כבר משהו שכבר נעשה אפרופו התפתחות ופיתוח של צורת חשיבה אחרת. שכבר הצורת חשיבה הזאת היא כבר נמצאת כחלק מההוויה שלך.
קודם כל, הצורת חשיבה הזאת קיימת גם באמצעות, כאילו, גם אנשים שעובדים בדרכים אחרות, זאת אומרת, זה לא שזה דרך, זו דרך בלעדית להבין מורכבות או לייצר יצירתיות או גמישות. אבל בהחלט, ככל שמתאמנים זה שריר, גם אני עדיין, זאת אומרת, כל הזמן, זה לא שאתה מגיע לאיזשהו טופ
כן,
של...
כן.
אבל זה איזשהו שריר, אני שמה לב לפעמים שאני אומרת איזשהו משהו, ואז פתאום אני אומרת, עולה בי איזו שאלה, אומנם? כאילו באמת, מעניין, כאילו באמת, ככל שמתאמנים על הדברים, אז זה באמת הופך להיות, מפרק איזושהי נוקשות, כמובן שיש לכולנו, יש לי עדיין לגמרי את האוטומטים שלי, גם בחשיבה וגם בחיים, אבל יש בזה משהו שזה בהחלט מגמיש, ועוזר להסתכל על מושג בצורה מרווחת, או על החיים, על התקופה.
טוב, תשמי, אנחנו הגענו לסוף, אני רוצה ככה שתסכמי, ממש, אני רוצה שתסכמי איזה באמת שלושה עקרונות או רעיונות שאפשר ליישם בבית לבד, בצורות שאני רוצה שתתני לגבי קבלת החלטות, או באמת ניתוח של מורכבות, או של סיטואציה או מצב.
כלים את מתכוון?
שלושה רעיונות או שלושה כלים לנתת אחד על לקחת צמד של מילים או שלוש מילים ולפרק כל מילה, לתת לה משמעויות.
אני חושבת שאני אסוף, אני אוהבת באמת כשאני מדברת על מפות, אמנם זה משהו ויזואלי שקצת אולי מי שלא מכיר, קודם כל באמת אפשר להסתכל איך נראית מפה. אני אשמח לתת את שלושת הדגישים שהם באמת עוזרים לייצר מפות אפקטיביות, אבל גם תהליכי חשיבה אפקטיביים.
אוקיי.
הדגש הראשון, זה כמו בסיפור שלושה אגוזים של לאה גולדברג, שלושה אגוזים, שלושה סודות ורזים, אז אלה שלושת הדברים שהם באמת חשובים. העיקרון הראשון הוא לדייק באמת את המרכז, או של המפה או של התהליך שלנו. בעצם כמו ווייז בגוגל, לאן אנחנו רוצים להגיע? כמו שבווייז אנחנו לא נכתוב אזור השרון, אלא כתובת מדויקת, אותו דבר בתהליך חשיבה, או בתהליך למידה, או בתהליך שקבלת החלטות, פתרון בעיות, כל דבר שאנחנו חושבים עליו, באינסוף מחשבות האלה. חשוב באמת לדייק ולהבין, מה זה התהליך הזה שאנחנו עכשיו מתעמקים בו? האם אנחנו מנסים לברר משהו לעצמנו, להבין אותו לעומק, לפתח משהו חדש?
ניסוח ספציפי.
לפרוט, כאילו להבין את סוג תהליך החשיבה, האם זה תהליך של עיבוד, אפיון, קבלת החלטות, ניתוח, זה נורא חשוב, כי לפעמים אנחנו רוצים לפתרונות, לפני שבכלל ניתחנו אותה, הבנו את המצב.
הבנתי.
בעצם להבין מהי נקודת המוצא שלנו, ולאן אנחנו רוצים להגיע. לחדד את המרכז, אם זה במפה, אז אחר כך לדייק את השאלה, או את המושג שאנחנו חוקרים. לפעמים אפילו תוספת של מילה קטנה, נניח פיתוח למידה. אני אוסיף פיתוח למידה בקורונה, זה יהיה משהו אחד, פיתוח למידה משמעותית, זה יהיה משהו אחר, פיתוח למידה מרחוק, פיתוח למידה יצירתית. מילה אחת יכולה לדייק את התהליך, אז לדייק את המרכז. הדבר השני הוא באמת העניין של הפירוק לענפים, אם זה במפה או בכלל למשמעויות. לנסות לפרוט יותר מזווית אחת להסתכל על הדברים. אם אנחנו נגיד לוקחים את הנושא של פיתוח למידה או קבלת החלטות, אז יש לנו שיקולים, סיכונים, מאפיינים, מרכיבים, אילוצים, הגבלות, זאת אומרת, לבחור איזשהן מילות מפתח, שדרכם אנחנו בעצם מסתכלים על המרכז. אחר כך אפשר לעשות זום אין אפילו במפה נפרדת או בתהליך חשיבה ממוקד על כל אחד מהדברים. עצם זה שאני לוקחת כל מיני זוויות מבט ונקודות מפתח, אז זה עוזר לי בעצם להסתכל על הנושא שלי בצורה רב-ממדית. והדבר השלישי הוא באמת העיקרון של מילה אחת על כל ענף, או פירוק של מילים, לקחת איזשהו ביטוי, או איזשהו משפט, לפשט אותו, למצמצם אותו, ולנסות להסתכל על כל מילה בנפרד, ולהבין מה היא אומרת בכלל, ומה היא אומרת לי. למשל, למידה מרחוק. זה יכול לזרוק אותי לריחוק פיזי, אבל אולי גם ריחוק בעוד פנים, אולי גם ריחוק באיפה שאני יושבת מול המצלמה. סתם דוגמה, אני עכשיו זורקת כל מיני משמעות של מרחק. מרחק מהנושא בכלל אולי, מרחק מה... כל מיני... כן. לקחת ולפרק, ולנסות להסתכל על כל מילה לחוד.
מעניין.
אז זה מאוד עוזר לייצר גמישות מחשבתית ורעיונית ויצירתית.
וואו. טוב, תודה. קודם כל הולכת לנסות את זה. נעשה את זה בבית ובסדנה הבאה שאני הולכת להעביר. אני רוצה להגיד לך תודה. אני רוצה להגיד לכם שאני ממש ממש אתם חייבים עכשיו, בטח אתם כבר סקרנים לראות איך נראית מפת חשיבה, אז תיכנסו לדף של עינת ותוכלו לראות שם דוגמאות של מפות ממש יפהפיות. כן, תחשבו קצת על העניין הזה של פירוק והרכבה של כל מיני מושגים שנמצאים אצלנו בתוך תבניות חשיבה שכדאי לפרוץ אותם ולהגדיר מחדש דברים שמעסיקים אותנו היום הזה, כי אנחנו באמת בתקופה של טרנספורמציה. תודה.
תודה רבה, היה כיף.
ממש כיף, מעניין, מלמד.
תודה.